ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר דברים מאת הקדוש ברוך הוא. בפרק למד א', פסוק י"ד. כמובן בספר דברים. ויאמר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע, והתייצבו באוהל מועד ואצוונו. וילך משה ויהושע והתייצבו באוהל מועד. וירא השם באוהל בעמוד ענן. אז כל זה ראינו. כן, עכשיו, כן. גם פסוק ט' ו' למדנו. וירא השם באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד ענן פתח האוהל. עכשיו, מה שלא למדנו. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך. מה פירוש שוכב עם אבותיך? מת, נכון? וקם. אם כן, משה יקום לתחיית המתים. זאת אומרת, מכאן לתחיית המתים מן התורה. אז איך יש כאלה שחשבו שתחיית המתים היא דבר מאוחר ביהדות? הנה, מפורש. הנך שוכב עם אבותיך וקם. מכאן לתחיית המתים מן התורה. הראיה הזאת, אגב, הובאה על ידי רבן יוחנן בן זכאי, כשהמינים שאלו אותו מניין נתחיית המתים מן התורה. מה? רבן גמליאל, שיהיה רבן גמליאל. כששאלו אותו המינים מניין נתחיית המתים מן התורה, כן, רבן גמליאל עלו הרבה קשרים עם המינים, אחד מראשי המינים היה תלמיד שלו. הנך שוכב עם אבותיך, אם כן, וכם. זה רבן גמליאל הביא את זה כראיה לתחיית המתים, כששאלו אותו המינים מניין נתחיית המתים מן התורה. אז אם כן, הדבר פה מפורש. השאלה שנשאלת היא, למה זה מובא דווקא כאן? זאת אומרת, מה ראתה התורה לציין את תחיית המתים דווקא בהקשר של מות משה? וכי אי אפשר היה בהקשרים אחרים. אלא, זה בא להסביר אולי מדוע צריך תחיית המתים. תחיית המתים צריך בגלל שאי אפשר בלי משה. איך אני יודע שאי אפשר בלי משה? בגלל כששמשה לא פה, העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. כלומר, זה כמין, הייתי אומר, הכרח כמעט, שאם משה נעלם, העם מתחיל לזנות אחרי עבודה זרה. אז אם כן, אז זה בא להסביר מדוע צריך תחיית המתים, כדי שמשה ישוב. אז אם ככה, אז אולי שמשה לא ימות? אולי עדיף שמשה לא ימות? לא, כי אם משה לא ימות, העם לעולם לא יתפתח. כלל בחינוך, החניך מתפתח על ידי הפשלות שהוא עושה. הוא נופל. כן, מה אתה אומר?
העם במדיין
זנה עם משה, לא אחרי... טוב, אבל זה...
ועל פיאור,
נכון. אז קל בחומר. כן, אומר, כן, כתוב, ממרים הייתם עם השם בעודני חי, ואף כי אחרי מותי. בסדר? אבל ברור שמשה מבין, אם הוא אומר ואף כי אחרי מותי קל וחומר, סימן שבחייו זה יותר קשה לזנות. אם כן, וקם העם הזה, ישכח שוכם אבותיך וקם. עד כאן ברור? ראיה ברורה מוחצת לתחיית המתים. כן, מה אתה אומר? לא מתאים עם הטעמים? למה? הנך שוכם אבותיך, אתנח, אתנח או אתנחת, וקם, תלשה, מה? רגע, אתה צודק שבאתנח או אתנחת נגמר הסיפור, אבל אחר כך, וקם יש שם תלישה או תרסה, אתם לא איך קוראים לזה, או תלשה קטנה, לא משנה, אז זה גם כן סוג של הפסקה. וקם. כן, זה הרבה פעמים ככה. נו, אז מה? אז אתה מקשה מבעל הטעמים על חז"ל? לא יכול להיות. נכון? אז זה ברור, נכון? הראיה היא ברורה? טוב, אז נמשיך. העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. כן, נשאל אולי את יאיר. תגיד, מה הראיה שהבאנו עכשיו לתחיית המתים? יפה, ראיה טובה, נכון? בסדר, אין קושיות, נמשיך. העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, כן?
וקמתם?
מה?
וקמתם?
לא, זה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה בגוף שלישי על העם. אין בעיה. למה וקמתם? ואומר השם אל משה, נחש רבם אבותיך וקם. העם הזה וזנה.
לא, מי קם?
קם זה משה. אלו, הנך שוכב עם אבותיך, וקם, שגם אבותיך צריכים לקום.
אתה שוכב איתם, תקום איתם.
אתה שוכב איתם, תקום איתם,
גם
על העם
אתה יכול
להיות איתם. מה, שהוא קם, נכון. נכון. עכשיו, נשאת, מה?
זה שרבן גמליאל מביא את זה להאמינים, אומר להם, אז הם
מספרים אותו, אומרים לו,
אבל אולי זה באמת
מתקשר להמשך
של הפסוק,
וכמה העם הזה
וזנה, ולכן
הם
מביאים
להם
תירוץ אחר.
זה קושיה נוצרית. זאת אומרת, הנוצרים בעצם אמרו לרבן גמליאל, איך אתה מביא ראיה מנחה שוכב עם אבותיך וקם? דילמה, מה פירוש דילמה? שמה, אולי. וקם העם הזה וזנה. אולי המילה וקם לא הולכת על משה, אלא הולכת על העם. אתה עם הכיפה הבנת? למה לא הקשה את הקושיה הזאת? היא לא קפצה לעין? הבנת את השאלה או לא? כן, טוב. האמת היא שיש בכלל שאלה, למה הנוצרים שם הם כאלה מנומסים עם רבן גמליאל? במקום להגיד לו שזה לא נכון מה שהוא אומר, שווקם זה הולך על העם, הוא מביא דילמה, אולי. הריחה זה מתבקש, נכון?
אם יבוא חזיתית לא ישמעו, אם יבוא כזה עדינות...
אתה אומר, זה רק אסטרטגיה נימוסית, כן, כן. אתה אומר, וקם, אבל לכאורה פשט הכתוב, וגם לכאורה לפי הטעמים, וקם העם הזה. וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר אני הוא בא שמה בקירוב ועזבני בפרק בריתי אשר קראתי איתו. אלא מה? האמת היא שיש פה כמה קושיות בפשט הכתוב. לזנות זה לא נקרא לקום. לזנות זה דווקא ליפול. נכון? אז זה כתוב, ונפל העם הזה. ושקע העם הזה. וכאן אתה אומר, וקם העם הזה וזנה. יש קם במובן של התקוממות, של חוצפה, יש דבר כזה. אבל פשטות, סתם זנות, זה מתוך נפילה, לא מתוך קימה. אלא מה? זה כנראה בא לומר משהו, שהעם צריך, דרך הזנות שלו, דרך הנפילה שלו, לקום. כלומר, כל זמן שמשה חי, הוא לא יכול להתפתח. וקם העם הזה. נכון. אם עלי נפלתי, לא קמתי. אגב, סתם ככה, המלצה. אם כבר יש לך ספר לידך, למה שהוא לא יהיה פתוח במקום? אתה לא יודע מה המקום. אם אתה לא יודע מה המקום, מדוע שלא תשאל איפה המקום? למה? אסור להתבייש. נכון, זה הלכה. דברים למד א', פסוק ת' ז'. דברים למד א', פסוק ת' ז'. יפה. טוב, אז איפה היינו? האמת היא שהראיה שזה מכאן לתחיית המתים איננה מהמילה וקם. אלא מאיזה? מהמילה שוכב. למה התורה מכנה את משה, את מותו של משה בשם שכיבה?
תורה, כבוד. כן, כמו דוד המלך.
נו,
בסדר. דוד המלך הכותו מת.
אבל סליחה, אתה אומר תואר כבוד, אבל לפני כן בפסוק י' ד' קראנו, הן קרבו ימיך למות.
למות בעולם הזה.
אבל המילה מת היא כן בשימוש. אז לכן אני לא מבין למה, אם המילה מת בשימוש, סימן שהיא לא כל כך מגונה. אז אם ככה, אז למה כתוב כאן שוכב? שוכב משמעותו על מנת לקום, בשוכבך ובקומך. עד כדי כמה שיש פסוק בתהילים, ואשר שכב לא יוסיף לקום. זאת אומרת שזה פרדוקסלי. מה, הוא שכב, בכל זאת לא יקום? כלומר, שכיבה היא על מנת שתהיה קימה. לכן, עצם, גם אם לא הייתה כתובה מילה וקם, עצם זה שהתורה מכנה את מות משה בשם שכיבה, זה אומר שיש תחיית המתים. מובן? זה הראיה. עכשיו, ועוד יותר, שכאן שהתורה הצמידה את המילה וקם לשוכב עם אבותיך. שהיא רצתה בזה לרמוז עוד יותר, שהשכיבה הזאת היא לא רק מצד תואר כבוד, אלא מצד שהוא עתיד לקום. יפה.
היה לנו ספק שמשה רבנו לא יקום?
ודאי. עכשיו, אם לא שמעת מימיך על תחיית המתים, אז אתה לא יודע שיש תחיית המתים.
למדנו מהרבה עוד לפניו.
מאיפה למדנו?
מהרבה.
מהרבה?
כן, גם למדנו מהרבה. שהקדוש ברוך הוא הקים אותם בצנצנות של מצרים ותקע אותם.
כן, בסדר, אבל זה מדרש. מה אתה אומר? אז ישיר משה, נכון. גם אז ישיר משה. יש כאלה מקומות.
הכל זה רמזים. אין תחיית המתים בתורה כרמזים.
כן, רמזים. אני רוצה להבין את הרמזים האלה. בסדר. אז ישיר משה זה גם רמז. כן, אבל אני אומר, וקם העם הזה, איך שוכב עם אבותיך וקם, זה רמז רציני. כי מה הוא בא לומר? הוא בא לומר שהשכיבה איננו דבר נצחי. בסדר? זה מה שזה אומר. עכשיו, אני רוצה להבין את הנוצרים עכשיו. הנוצרים שיגשו על רבן גמליאל ואמרו לו, דילמה וקם העם הזה וזנה. מה היה קשה להם? בואו נקרא את זה שוב. וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ אשר הוא בשמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פניי מהם והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא עלו על כן אלוהי בקרבי ומצאוני הרעות האלה ואנוכי אסתר אסיר פניי ביום ההוא על כל הרע אשר עשה כי פניי לאלוהים אחרים. איך זה מסתיים? טוב או רע? קהל קדוש, נשאלתם שאלה. אני מבקש מצד הנימוס ומצד חדוות הלימוד לעשות מאמץ ולענות. האם מה שקראנו כאן הוא סיום טוב או סיום רע? רע, יפה. זה כזה קשה. כזה חם. אני אדלק את המזגן. טוב. עכשיו, אם כן, אם אני מסכם טוב טוב מה שכתוב כאן, כתוב ככה. משה הוציא את ישראל ממצרים. נתן להם את התורה, הביא אותם עד שער ארץ ישראל. הכל הולך מצוין, אבל מכיוון שמשה ימות, הכל ייקשל. זה מה שכתוב. האם הדבר הזה הוא סביר? לא, הוא לא סביר. מה, הקדוש ברוך הוא... בסדר פשט כן, אבל מצד הסברה. כלומר, האם, נגיד את זה אחרת, האם המסר הכללי שעולה מהתנך הוא מסר אופטימי או פסימי? האם המסר הכללי שעולה מהתנך הוא אופטימי או פסימי? אופטימי, נכון? זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מנהל את העסק, ברור שבסוף יהיה טוב. עכשיו, מה מספרים לנו בתורה כאן? שכיוון שמשה מת, כל מה שהקדוש ברוך הוא תכנן, נכשל. זה עולה על הדעת?
אולי לכן יש מחויבות להגיד שמשה
יקום... יפה, זה הסיבה שחייבים להגיד שהקדוש ברוך הוא מתחיל את המתים. זאת אומרת, כשיהודי קורא דבר כזה, הוא אוטומטית מבין שזה מחייב שמשה יחיה שוב. והנוצרי, איך הוא מבין? הכי נעמי. באמת, עם ישראל נכשל, עם ישראל אין לו יותר מקום, צריך להחליף אותו. כלומר, הקריאה בפסוקים מושפעת מההנחה התיאולוגית הקודמת. כן.
שם הפסוקים, יצור להנחה הזאת. ואתה כתבו לכם את השיר, הפסוק קודם, כי אבינו אל האדם, הפסוקים עצמם יצאו את זה אופטימי.
אתה אומר שבסוף זה אופטימי? כן? מניין לך? מאיזה פסוק? כף, נכון? אז זה בגלל שאתה קורא חצי פסוק. נכון? נכון? פסוק כף הוא לא פחות פסימי. ואתה יודע מה? גם פסוק כף א' פסימי מאוד. נכון? ואם תסתכל, יש עוד פסוק פסימי. זה פסוק כף ת'. כן? אין שם שום דבר נחמד. כל פרשת וילך מסתיימת בטעם רע מאוד. נכון? מה אני אעשה? זאת אומרת שהנוצרים, הם באמת קראו את הפסוקים האלה לפי ההנחה התיאולוגית שלהם, שם ישראל בסוף נעזב, ולכן הם אינם מבינים שמשה צריך לקום לתחייה בשביל מה שיקום לתחייה, להפך. ואצל רבן גמליאל, מכיוון שהוא יודע שיש הבטחה אלוהית של נצחיות האומה ושבסוף יהיה טוב, מאיפה הוא יודע את זה? בפסוקים אחרים, בסוף פרשת האזינו הוא יודע את זה, אז הוא מוכרח לקרוא שמות משה הוא דבר זמני. אז למה בכלל שמשה ימות? כדי שהעם יקום. בבקשה.
איך הם לא יודעים שכשכתוב וכמה זה זנה, מדובר על
הנוצרים עצמם? על הנוצרים? אתה אומר שהנוצרים היו צריכים להבין שבכמה העם הזה וזנה שמדובר על הנוצרים? לא, לא כתוב אלוהי נחר. אלוהי נחר הארץ, אשר הוא בשם, מדובר על אלילי כנען. מה זה קשור לנוצרים בכלל? עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. אני הייתי אומר ככה, אחרי אלוהי נחר, בארץ אשר הוא בשם. כן? ככה אני הייתי כותב, אם היו שואלים אותי איך לכתוב את הפסוק. מזל שלא שאלו אותי. אבל אם היו שואלים אותי, אני הייתי אומר ככה, וזנה אחרי אלוהי נחר, ואיפה אלוהי נחר האלה נמצאים? בארץ אשר הוא בשמה בקרבו. אבל לא כך כתוב. כתוב אלוהי נחר הארץ. גם לפי הטעמים, יש חיבור של מקף בין נחר לבין הארץ. איך להבין את זה? לפני שנענה, יפה. אנחנו מיד נתייחס לתשובה שלך, אבל לפני כן נסתכל על, על השאלה שבמסך. איך שינוי בפיסוק של הפסוק שכנע את המינים לגבי תחיית המתים? מי אומר שמשה קם, אולי העם קם, מקבל אוטונומיה מחשבתית, הלכתית, מדינית וכו', בין השאר גם לעבוד עבודה זרה? אכן כך, זה באמת הנוצרים דחו את דברי רבן גמליאל שם, ואמרו לו ודילמה וקם העם הזה וזנה. וכל השאר ההסבר, ניסן היקר, כפי שנאמר בהמשך השיעור, אחרי ששלחת את השאלה. טוב, תודה. וזנה, אז אם כן, נחר הארץ, אתה אומר, אלוהים שהם נוחרים בארץ. מה זה נוחרי? זר. כלומר, לפי דבריך חיים, נחר הארץ, הכוונה, אלוהים שבארץ אין להם אזרחות. סימן שיש להם אזרחות איפה? מחוץ לארץ. כלומר, אם אנחנו לוקחים את פשוטו של מקרא, התורה משלימה עם עבודה זרה בחוץ לארץ, ואינה משלימה עם עבודה זרה בארץ ישראל. נכון? אולי מה? כן. איך?
הארץ היא קטרית של מלך.
יפה. זה בדיוק זה. בדיוק, זאת אומרת, אני מקבל מה שאתה אומר, זאת אומרת שהפירוש שלך הוא בדיוק זהה לפירוש של חיים שלפני כן, יש לי מישהו חתישו, אלוהי נחר הארץ, זאת אומרת שכמו שאמרת, ארץ ישראל היא פלטרין של מלך. פלטרין של מלך, פה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה מישהו אחר פה. אבל מה משתמע מזה? שבחוץ לארץ לא אכפת לו. מוזר, לא? הרי איסור עבודה זרה זה איסור כללי לכל האנושות. כל הגויים, אסור להם לעבוד עבודה זרה, נכון? מה אתה אומר? נכון. לא, כי אם היה כתוב אלוהי נחר שהם בארץ, אז אלוהי נחר, זה בכלל תמיד אלוהי נחר. אסור לעבוד אלוהי נחר. אבל הם ייכנסו לארץ, ובארץ הם יעשו את זה. ככה היה משמע. אם היה כתוב וזנה אחרי אלוהי נחר בארץ אשר הוא בשמה, לא שהם נחר בארץ, הם נחר תמיד, אבל איפה העם יעשה את זה? הוא יעשה את זה בארץ. בסדר? ככה היה אפשר לקרוא, אבל מאחר ולא שאלו אותי, ומזל שלא שאלו אותי. כתוב, אלוהי נחר הארץ, מזה אנחנו לומדים שהאלים האלה הם נוחרים בארץ ולא נוחרים בחוץ לארץ. למשל, יש דבר מאוד מפתיע, כשגלו עשרת השבטים על ידי מלכי אשור. מלכי אשור לא רצו להשאיר את הארץ שממה, הביאו אנשים מחוץ לארץ, מקוטה ומספרוויים. והושיבו אותם בשומרון וקראו להם בשם שומרונים. באו אריות והתחילו לאכול אותם. אמרו, וואי, אם אוכלים אותנו אריות, זה סימן שאנחנו לא מכירים את משפט אלוהי הארץ. הלכו וקראו לכהן מעשרת השבטים שגלו, הביאו אותו שילמד אותם את משפט אלוהי הארץ, לימד אותם תורה, ומאז הפסיקו האריות להגיע. למה לא אכלו אותם אריות בחוץ לארץ? כי בחוץ לארץ, לקדוש ברוך הוא לא אכפת. או למשל, כשיונה הנביא נשלח כדי לתת תוכחה לאנשי נינווה, והתראה לאנשי נינווה, על מה הוא מטרה בהם? על איזה עבירות? גזל וחמאס. נכון? מה עם עבודה זרה? אין מילה אחת על זה. מה, הם היו עובדי השם? הם היו עובדי עבודה זרה. מה אתה אומר?
למה לא נסביר יותר בפשטות שהארץ זה כל העולם?
כי כתוב אשר הוא בשמה. כן, אבל כתוב שמדובר פה הדור שמיד אחרי משה. לא מדובר על דור הגלות.
הדור שאחרי משה יחסית היה בסדר.
לא, דווקא לא. זה מה שכתוב, שלא.
מהידע שלנו.
אבל כתוב כאן שלא, שהוא...
מה, זה נבואה שלא...
אז בסדר, אז הגמרא אומרת, למה לא עבדו עבודה זרה בימי יהושע? כי פני משה, כי פני חמה, פני יהושע, כי פני לבנה. כל זמן שתלמידו של משה חי, כאילו משה חי. אז היה צריך לחכות עד אחרי מות יהושע. בסדר. אבל בסופו של דבר זה התרחש בארץ, בארץ ישראל. כן, מה אתה אומר?
שאלה שלו, הארץ, כל העולם כולו, זה גם גלות. כי
באיפה שאדם
יהיו, לא
בגלל, לפי אותה שיטה. טוב, בסדר. מה שאני רוצה לומר כאן, שהכתוב, אף על פי ההלכה היא שאסור לגוי לעבוד עבודה זרה, לא מצאנו אצל הנביאים שבשום מקום לא מצאנו שהנבואה הקפידה על זה שהגויים עובדים עבודה זרה. הנביאים שנשלחים אל הגויים, אומרים להם זה לא בסדר שיש שפיכות דמים, גזל, עריות, שקר, אלימות, כל הדברים האלה, אין? זה הנביאים באים בטענות אל הגויים, עבודה זרה לא אכפת להם.
בגלל שלא נמצאים בארץ?
כן, זה דבר תמוע. אז מה עם החיוב ההלכתי למנוע מגוי לעבוד עבודה זרה? תשובה, זה כשהוא תחת שלטונך. אם הוא לא תחת שלטונך או לא בארץ ישראל, כאילו יש כמין הנחה של תינוקות שנשבו. כן, זה כמין הסכמה שבשתיקה. זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, בינתיים אין להם משהו אחר. הם לא מסוגלים להתעלות מעל לזה. אז בינתיים נשאיר את זה ככה. זה מה שנקרא תינוק שנשבע בעבודה זרה. כן, הוא לא יכול להיות נשבע בין הגויים, כי הוא עצמו גוי. כן, אבל זה הכוונה שהתורה מתחשבת במהלך ההתפתחות של האנושות. כן. יפה, ישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה בטהרה. מה עם הגויים שם? הם עובדי השם. ודאי. כי עבודת השם שלהם זה בצורה שהיא זרה לנו. אבל לא זרה להם. זה עבודה שהיא זרה לנו. ולכן יש... רבנו בחיי כותב מפורש, על הפסוק הזה, רבנו בחיי בר אשר, הוא כותב מפורש שהתורה לא הקפידה על עבודה זרה בחוץ לארץ. בגלל הדבר הזה. חוץ ממקום אחד. בתנך. מקום אחד שמצאנו נביא מישראל שבא בטענות אל גוי על זה שהוא עובד עבודה זרה, וזה היה בחוץ לארץ. נו 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 נו, להפעיל תוכנת חיפוש. יש הכלבלב הזה שם, שהוא, כן, עכשיו שמחפש. נו? אני מחפש בתנך מקום אחד שבו יש נביא שבא בטענה אל גוי על זה שהוא עבד עבודה זרה. אלישע לא בא בטענה אל כהן, אז זה שהוא עבד עבודה זרה. נאמן מבקש, הוא רוצה להפוך לגר תושב, ואז הוא מבקש היתר להשתחוות בבית רימון. זה הכל. אבל לא מצאנו הנחיה של אלישע שהוא לא יעבוד עבודה זרה. אז איפה מצאנו? רמז, כתובים. דניאל, יפה. דניאל אומר לנבוכדנצר שהוא לא בסדר, שהוא השתחווה לצלם ולא לאלוהי השמיים. נכון? ככה.
זה לא נבואה.
מה?
דניאל זה לא נבואה.
מחלוקת אם זה נביא או לא. הרמב״ם אומר שכן. יש בגמרא שתי דעות, אם דניאל היה נביא או לא. יש שלוש דעות בראשונים, דעת אברבנאל, דעת הרמב״ם ודעת השלה. לא ניכנס לזה כעת, אבל לא משנה. דניאל בא בטענות אל נבוכדנצר על זה שהוא השתחווה לצלם. איך זה יכול להיות שהוא בא בטענות? הרי לכאורה לפי מה שאמרנו, זה בסדר בחוץ לארץ. לא, זה פשוט מאוד. היהודים כבר הגיעו לשם, לא? היהודים הגיעו לבבל. אז עכשיו אתם הבבלים צריכים ללמוד מאיתנו. זה העניין. טוב, כן.
אנחנו רואים שלא אכפת לנו מעבודה זרה בחוץ לארץ. אם אתה טועה מה שתכוי, שאם אדם רואה בית עבודה זרה שנחרב בחוץ לארץ, יש על זה ברכה.
נכון. אם אדם רואה בחוץ לארץ בית עבודה זרה שנחרב, אז יש ברכה. אבל האם יש מצווה להחריבו? הנה, זה דוגמה. התורה ציוותה להחריב בתי עבודה זרה ומזבחות עבודה זרה בארץ ישראל, ולא ציוותה לעשות את זה בחוץ לארץ. אין לי מצווה לצאת עכשיו לסין, או לנורווגיה, או לכל מקום שהוא, ולהחריב עבודה זרה. אין.
למה אני מברך?
אנחנו שמחים שדעת אלוהים הולכת ומתפתחת. אנחנו לא רוצים שיעבדו עבודה זרה. אבל אנחנו בינתיים משלימים. וזה מפורש בנביא זכריה. כתוב, כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי, ומנחה טהורה. כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות, ואתם מחללים אותו. עולם הפוך. כן, בימי זכריה לא הייתה עדיין דת מונותאיסטית חוץ מהיהדות. ואומר הנביא, בכל העולם כולו עובדים את השם, חוץ מאצל היהודים. שמת לב, זה פשוט דבר שלא יעלה על הדעת, במונחים הלכתיים שלנו. כן, בבקשה.
לפי ההסבר זה אתנאל, שהוכיח את נבוכדנצר, אז בוא נבוא בטענות לכל הנביאים שהיו בגולה. לא שמענו שאחד מהם אמר, לא ירמיהו, לא יחזקאל, לא עזרא ונחמיה.
אתה אומר ככה, מדוע הנביאים שהיו בגלות לא באו להוכיח את הגויים על עבודה זרה? פשוט מאוד, כי לא הייתה להם הזדמנות. כי, כן, אם אתה בא נגד הפולחן הרשמי, הורגים אותך. דניאל היה לו עמדה מיוחדת. כן, לא רק זה, הייתה לו הזדמנות לעשות את זה, כן? הייתה לו הזדמנות.
עזרא ונחמיה, לא?
לא, עזרא ונחמיה הם היו צריכים את החסדים של מלך פרס. שלום הרב, קשה לי לקבל שהכל תלוי במשה. זה גם מסר פסימי. כלומר, שבעולם הנוכחי אין לנו הרבה סיכויים, אלא צריכים לחכות למשה? תודה. יפה, השאלה היא בהחלט במקום. הכל תלוי במשה, הכוונה שיהיו במדרגת משה. וזה בדיוק מה שאמרתי, וקם העם הזה. כל זמן שמשה חי, העם לא יכול לעלות למדרגת משה. ולכן הוא משתק את העם, לכן צריך שמשה ילך. אז זה מה שאמרנו, אתם ניצבים וילך משה. כדי שאתם תהיו ניצבים צריך שמשה ילך. ואז במהלך ההיסטוריה העם הולך ומתעלה. איך? על ידי הנפילות שלו. העם נופל. ודרך הנפילות שלו הוא קם. עד שבסוף מגיע למדרגת משה, ואז נשמת משה יכולה לחזור ולשוב לעולם. כן. במידה מסוימת כן. זאת אומרת, היתו... לא משנה הגיל. אז אמרתי במידה מסוימת, כלומר סייגתי את שאלתך. האם האדם נבנה בזה שהוא יתום? לא. היתמות היא דבר יחסי. למשל, אם ילד כל הזמן מחזיקים לו את היד, אז הוא לא ילמד ללכת. צריך בזה שהוא שלב, לעזוב לו את היד. אבל הוא ייפול, נכון, וככה הוא ילמד. זה יתמות חלקית. בסדר? הכוונה. כן. כן, היה אפשר שיהיה כתוב, ויאמר השם אל משה, הנך מת. ואז אם באמת אין המשך לקיום אין המשך של קיום לנפש אחרי המוות, אז הוא לא עם אבותיו. היה אפשר גם לכתוב, אינך נאסף אל אבותיך. זה ביטוי שנמצא גם כן בתנ"ך. שאתה נאסף עם אבותיך, אוספים אותך לשם. אבל שוכב, הכוונה, על מנת לקום. מה?
כי דווקא לגבי משה, הוא לא שוכב עם אבותיו. הוא היחידי שלא ידע מקום קבורתו, זה משהו מאוד מאוד מיוחד. אם אדם מת ונקבר בקברי אבותיו של א', של ב'...
לא, סליחה, לא כתוב נקבר. שוכב זה לא נקבר. יש נקבר, אז באמת הוא לא נקבר עם אבותיו. אבל הוא שוכב עם אבותיו.
אולי הרב יסביר מה החידוש הגדול, אם כולם מתים, מה החידוש הגדול חשכם
אבותיו? לא, הכוונה שיש קיום לנפש של אבותיו. שאבותיו עדיין בחיים. אחרי מותם, זה מה שזה אומר. כלומר, זה ראיה גם להישארות הנפש, לא רק לתחיית המתים. אם אומרים למישהו שהולך למות, שהולך להיפגש עם אבותיו, סימן שאבותיו שם, יש לו את מי לפגוש. נכון. בוקר טוב הרב, אני לא מבין למה יש תלות במקום, באיך אנו מתקשרים לשם. מה המקום משפיע על האדם? ואם כבר יש תלות, האם יש תלות בזמן גם? תודה. אני לא מבין מדוע יש תלות בנפש. מדוע אתה פוגש את השם באופן שונה ממני? האמת היא שיש לי תשובה לשאלה הזאת. כי אתה, לא אני. חלק מההגדרה של האני זה המקום שבו אני נמצא והזמן שבו אני נמצא. משמע שיש גם השפעה למקום ולזמן. הרי אם אפילו בתחום הביולוגי, חקלאי, מצאנו שיש השפעה למקום, מדוע שלא תהיה השפעה למקום גם בתחום הערכי? עובדה, יש אנשים שהולכים לחפש את עצמם בהרי ההימלאיה. אי אפשר לעשות את זה במקום שטוח. שטוח נמוך, עם חום וקרם שיזוף, אי אפשר. שילמה במקום כזה קר. כן? אז כנראה שמחפשים משהו גם כן בסביבה. כן? טוב. קיבלתי היום מייל ממישהו מסיביר הצפונית. מישהו שלח לי מייל מסיביר הצפונית. כן, שהוא מתעניין ביהדות וצאצא של יהודים, אמנם הוא גוי, אבל הוא צאצא של יהודים, רוצה לדעת על מה זה שבע מצוות בני נוח, מעניין אותו וזה. אמרתי לו שהוא מחמם את הלב ואת סיביר. טוב. אז איפה היינו? אז אלוהי נחרץ, כן, אז דיברנו על זכריה, שיש, זה כמין מעגלים קונצנטריים של דעת אלוהים. בארץ אין מקום לעבודה זרה. חוץ לארץ יש מעגלים מעגלים. וחרה אפי בו, ביום ההוא. עשר לא קראנו את כל הפסוק. וכמה זה? וזנח אלוהי נחר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו. ועזבני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו. אגב, לפי זה איפה הבחירה החופשית פה? איפה הבחירה החופשית? כתוב כאן שהעם יעבוד עבודה זרה. איפה הבחירה החופשית? מה? הוא רואה מה העם יבחר. אבל כתוב שהוא יבחר רע. הרמב״ם לא הסביר ככה. מה? אם אני אומר מראש, הוא יהיה חטא. אז סימן שלא בחירה חופשית, הוא חייב לחטא. אבל זה תיאור. אפשר גם להגיד, כן? הרמב״ם הסביר את זה אחרת, כן? זה לא כתוב ככה. פה משמע שזה יתקיים. הרמב״ם אומר פשוט, זה נאמר על הכלל, לא על הפרט. זאת אומרת, על הכלל יש תהליכים בהחלט שאפשר לצפות אותם מראש. אבל כל יחיד ויחיד יכול לצאת מזה. הרי לא כולם עבדו עבודה זרה. מי שעבד, עבד, זה הכוון. הוא כתוב בלשון רבים הפסוק, העם. העם זה לשון רבים. זה שמבחינה דקדוקית עם זה לשון יחיד. אבל מבחינה עניינית זה רבים. גם את זה צריך להסביר. טוב. ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. עכשיו, אם יש הפרת ברית מצד אחד, מה אנחנו מצפים שיקרה מהצד השני? שתהיה הפרת ברית מהצד השני. ולא כתוב ככה. שימו לב, זה מאוד מעניין, כי זה, דווקא הנוצרים צריכים לשים לב לזה. וחרה אפי בו. ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול. איפה הפרת ברית? לא כתוב. דבר מאוד מעניין ש... לא, אני אסביר למה. בשום מקום בתנ"ך לא מצאנו ברית שאדם קורת עם הקדוש ברוך הוא. תמיד כשיש ברית, זה הקדוש ברוך הוא עם האדם, ולא האדם עם הקדוש ברוך הוא. זה לא קיים ברית בכיוון השני. ולכן זה שהוא מפר את בריתי, זה לא שהוא קראת ברית. לא מפר את בריתי אשר קראת איתי, אלא אשר קראתי איתו. אז זאת אומרת שהברית היא תמיד מעשה חד צדדי.
זאת אומרת, אתה עושה ברית מילה, זה קורא ברית
עם הקדוש ברוך הוא? לא, לא. ברית מילה שאדם עושה, זה לא שהוא קורא ברית עם הקדוש ברוך הוא, אלא זה הברית שהקדוש ברוך הוא קורא איתו. תסתכל בספר בראשית, פרק י' ז', בכל המעשה שמה של ברית המילה, כל הזמן כתוב, זאת בריתי אשר תשמור. בריתי איתכם. בשום מקום לא כתוב שזאת ברית שלכם איתי. אלא זה שאדם עושה ברית מילה, הוא מקיים מצוות ברית מילה. אבל קריטת הברית זה הקדוש ברוך הוא. כן, מה אתה אומר?
בלי שתיים זה לא תופס.
ברית בלי שתיים ועוד איך שזה תופס. ברית זאת התחייבות חד צדדית של כל אחד מקורתי הברית. זאת אומרת, לעומת אמנה, משל אם אני עושה איתך חוזה, הסכם, אז בהחלט יכול להיות שאם יש הפרה מצדך, יש הפרה מצדי. אני פשוט לא מחויב. אבל פה לא מדובר על זה. מדובר בכל, אם הברית היא רק בכיוון אחד, אז בכלל לא משנה מה השני עשה. אז בין בני אדם זה משהו אחר. מצאנו ברית דו צדדית. כן? כתוב דרכם של קורתי ברית. מה? אני מסכים איתך. יש מה שנקרא, ויכרתו שניהם ברית. ברגע שכרתו שניהם ברית, זה מחייב. לעומת זה, בברית עם הקדוש ברוך הוא, תמיד זה רק מהצד של הקדוש ברוך הוא ולא מהצד של האדם. הדבר הזה הוא משמעותי. זה אומר שגם אם אני מפר את הברית, הברית של הקדוש ברוך הוא ממשיכה. דבר שני, זה אומר דבר קשה מאוד. שכיוון שהקדוש ברוך הוא לא מוותר, הוא יכריח אותי באיזושהי צורה לעמוד בתנאי הברית. זה אחד הדברים הקשים שיש בהבטחות האלוהיות. בדרך כלל רגילים בני אדם לחשוב ככה, שכשאדם מבטיח משהו, ספק אם יקיים, ספק אם לא יקיים. אבל כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, זה בטוח שהוא יקיים. אבל מצד האמת זה בדיוק הפוך, שהרי כאשר אדם יבטיח, הוא חייב לקיים, מה זאת אומרת, תפתחת, תקיים. מה שאין כן כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, האפשרות שהקדוש ברוך הוא יקיים היא רחוקה מאוד. מדוע? בגלל שכשהקדוש ברוך הוא יבטיח, הוא אומר, אני הבטחתי לפלוני. עכשיו הוא כבר לא פלוני. הוא כבר לא מי שהבטחתי לו. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, ואנחנו כבר לא בדיוק אותו ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז אני דורש מכם להיות ישראל. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא יבטיח, אז הוא יעשה את הכל כדי שנהפוך להיות ראויים להיקרא בשם ישראל, כדי שהוא יוכל לקיים את בריתו. וזה נעשה דרך דברים קשים, דרך השואה, דרך הרבה, דרך חורבן הבית וכדומה. הקדוש ברוך הוא לא מוותר, הוא לא עוזב אותנו. כן? כמו רוטוויילר. מה? כן, קיום הברית מחייב שבחרה אפי בו וכו'. זאת אומרת, בגלל הברית וחרה אפי בו. כי אם הקדוש ברוך הוא היה מפר את בריתו, מה היה אכפת לו מאיתנו? שנעשה מה שאנחנו רוצים. מה אתה אומר?
קראתי את השולם, אני חושב שקראתי שבדיווקים מהאשל משה,
כן,
מוגע מלה
השואה. יכול להיות. כן, בפסוקים האלה יש בדילוגים השואה, יכול להיות בהחלט. כן, כן, אני ראיתי פעם משהו כזה. כן, ייתכן. כן, אז... נכון.
יש כאלה שלא...
יפה, השאלה היא במקום. אני אחזור על השאלה שלך. אתה אומר, כתוב במסכת סנהדרין, שיש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא. אבל יש פה בעיה. המשנה הזאת סותרת את עצמה מן האובה. הרי המשנה אומרת ככה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל. אחר כתוב, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. אבל לפני כן אמרת לי, כל ישראל. יש פה סתירה פנימית. נכון? ומה התשובה? התשובה היא מה שאומר האריזל. כל ישראל יש להם בסופו של דבר חלק לעולם הבא. כולל אלה שאין להם. כלומר, כל ישראל ובכלל זה אלה שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. אוי ובוי. מה שהם יצטרכו לעבור כדי שיהיה להם חלק לעולם הבא. יש אצל... אני חושב שזה בשלה. אני חיפשתי את זה שוב ולא מצאתי. שישו הנוצרי... גם הוא יהיה לו חלק לעולם הבא אחרי 50,000 שנה. 50,000 שנה, זה לא הרבה. מה זה לעומת הנצח? איסורים גלגולים, בסוף מגיע. מה? כן.
זכות הכלל שלו חלק לפרטים,
בהמשך ל... כן, אפשר למצוא את השייכות שלו אל הכלל. הרי הברייתא אומרת במפורש בהמשך, דורשי רשומות אמרו כולם יש להם חלק לעולם הבא, ומביאים ראיות על כל אלה שהמשנה מנתה שאין להם חלק לעולם הבא, שיש להם. אז מכניסים אותם לעולם הבא בדלת האחורית, דרך הביוב, דרך האסלה, דרך, לא יודע, נכנסים. מה? אבל הוא לא מישראל. אתה רואה? אגב, יש מקור לזה שגם בלעם. מסכת גיטין, מוקלוס, את מי הוא אלה באוב שם? נכון? בלעם. סימן שיש לו הישארות הנפש. נכון? מה אתה אומר?
כל פרט שואב בזכות שלו
מתוך
כל ישראל, מתוך הכלל.
נכון. נכון, נכון, בסדר, אני מקבל. אבל בסופו של דבר כולם יש להם חלק לעולם הבא. טוב. מה אתה אומר? לפי זה נשאלת השאלה, מה יותר כדאי, להיות יהודי או גוי? זה לא כך פשוט. מצד אחד יש ביטוח. זאת אומרת, אם אתה יהודי, יש לך תעודת ביטוח. אתה מקבל חלק לעולם הבא, ככה סגור. זה חתום, חוזה, אי אפשר להפר. יש לך חלק לעולם הבא. אבל איזה מחיר? לעומת זה, אם אתה גוי, יש לך שתי אפשרויות. או שיש לך חלק לעולם הבא, אם תהיה חסיד אומות העולם, אפשר. ואז זה הולך, פשוט. אתה עושה מה שצריך, מגיע. לא רוצה, רוצה להיות רשע וכו'. אין לך חלק לעולם הבא, סודר. זאת אומרת, זה הרבה יותר רגוע.
זה עולם הבא יש.
לפי מדרגתו, בסדר. אבל יש לו, אבל זה, הוא לא צריך לעבור מסכת ייסורים, אם הוא לא מעוניין. אם הוא לא רוצה לשחק את המשחק, הוא לא משחק. יוצא שמבחינת הכדאיות, סביר מאוד שיותר כדאי להיות גוי מאשר יהודי. ולכן, אנחנו רואים במציאות, שרוב הנשמות של העולם, אבל הרוב המכריע מאוד של העולם, העדיפו להיות גויים. נכון? מאשר להיות יהודים. אז כנראה שהעולם הולך לפי הכדאיות. אז למה אנחנו השתגענו ובחרנו לרדת לנפש של יהודי? אנחנו אידיאליסטים. השאלה אם זה כדאי להיות אידיאליסט? אידיאליסט לא שואל אם זה כדאי. בסדר? טוב. פסוק י' ז' וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלו על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. מה? כן, אני לא יודע מה זה ביום ההוא. ביום ההוא, ביום המיוחד ההוא.
זה לא יכול לחזור על עצמו כמה וכמה פעמים.
זה חוזר הרבה פעמים.
מה? לא ביטוי. יום, זה עצמו, צריך להיות יום מיוחד.
לא. לא. יכול להיות
ביום ההוא אמור לי השם
ועד. הביטוי ביום ההוא הולך על הרבה תאריכים. בשירת, לא, לא כתוב היום ההוא. זה לא בשירת הים. זה בזכריה.
בסדר.
בסדר. כן. כן, לא, ביום ההוא זה לא הולך דווקא לתאריך ספציפי. טוב. ועזבתי והסתרתי פניי מהם, אבל זה באמת שאלה, וצריך פעם לעשות מחקר, מה המשמעות של הביטוי ביום ההוא. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. כלומר, בגלל סילוק השכינה, או יותר נכון, בגלל שאני סילקתי את אלוהי מקרבי, לכן באו הצרות. איך קוראים לתגובה כזאת? תגובה של תשובה, כן? הרהור תשובה לפחות, כן? אז מה קורה בעקבות התשובה? בעקבות התשובה, הקדוש ברוך הוא מצ'פר את האדם, נכון? ואנוכי, הסתר הסתיר פניי ביום ההוא. על כל הרע אשר עשה, כי פנה אל אלוהים אחרים. זו תגובה מזופתת. התחלתי לעשות תשובה, ועכשיו אתה עושה לי את זה. אבל בדיוק כשאני עושה תשובה, תהיה נחמד איתי. הבא להיטהר, מסיין לו. מה? מסיין בידו, אז מה? פתאום קרה. ואמר ביום ההוא, לא על כן אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה, ואנוכי אסתיר אסתיר פניי. אומר הרמב"ן, התשובה שמובאת בפסוק י"ז זאת תשובה של תשובה ללא וידוי. דיברנו על זה כבר. תשובה ללא וידוי. ויהיה אסתר פני הגאולה כדי להביא גם וידוי. אז קודם כל אני מבין זה מהרמב"ן, שהוא מבין שזה מדבר על דור הגאולה. ושבדור הגאולה עוברים חוויה נוראה, של אסתר פנים קשה ביותר והיה לאכול, זה ראינו בזמן השואה. ויש וידוי, אבל וידוי ללא תשובה, יש תשובה אבל ללא וידוי. עכשיו אני רוצה להבין, מה זה לעשות תשובה בלי וידוי? מה זה? בלי מה? מה זה בלי וידוי? למה האדם עושה תשובה ואינו מתוודא? אני רוצה להבין, מה זה וידוי? להתוודות על זה שעשיתי חטא, נכון? יפה, הוא הוסיף שתי מילים חשובות, זה להתוודות לפני השם. זאת אומרת, בוידוי יש מעמד, לא רק של חרטה על זה שאני שמתי לב, עשיתי חטא, אני לא הייתי בסדר. אני עכשיו יוצא מן החטא ועומד לפני השם. כדי לעמוד לפני השם, אני צריך לדעת את השם. נכון? עכשיו, אם יש דור שעושה תשובה אבל לא מתוודא לפני השם, סימן שהוא לא יודע את השם. איך זה יכול להיות דור שלא יודע את השם? כי זה דור אתאיסטי. זה דור שלא יודע את השם, לא לימדו אותו. מה? כמו אנוש או כמו החילונות. כלומר, מדובר בדור חילוני. זאת אומרת, תהיה תשובה, והתשובה היא חזרה לארץ, הקמת מדינת ישראל, כל זה, זה תשובה. אבל לא יודעים, זה עדיין לא לפני השם. לכן בא אסתר פנים נוסף, ועל ידי אסתר הפנים הזה יוודאו פני השם. בסדר? זה מה שכתוב כאן. מעניין, כאילו משה רבנו קרא את הרב קוק. מה אתה אומר?
אחרי חטא המרגלים, אמרו חטאנו.
נכון.
כן? אז איפה הוא היה צריך להיות? מה, איפה שלא ידעו לעמוד לפני
השם ולעשות
את
הוידוי? לא, בחטא המרגלים הם כן, הם באמת התוודו. נכון? אני צריך לסוח, אבל הם עשו חטא נוסף, חטא המעפילים שם. אבל זה כדי לעשות את חטא המעפילים. הלאה. מה?
אז אמרנו
לא, יש לנו אסתר פנים, זה בסדר. יש לנו מספיק אסתר פנים. תשמע את כל הדרשות החרדיות. תמיד כשהמצב טוב במדינה, קם איזה רב חרדי, אומר, רבותיי, אנחנו בדור של אסתר פנים, חושך כל כך גדול, וכו'. לא, אז הם דואגים לאסתר פנים, בסדר? אני אגיד, יש להם, זה כמו אדם שהולך בשמש, בצהריים, וסוגר את העיניים, לא רואים כלום, לא רואים כלום. כן, וסגר את העיניים, זה לא רואה כלום. אז זה בסדר, טוב. ואתה, זה כמו שאנשים אומרים, עוד מעט, אוטוטו, רבותיי, עוד מעט הגאולה. זה בערך כמו שאדם שנמצא ב-11 בבוקר ואומר, חבר'ה, עוד מעט השחר עולה. טוב, פסוק י"ט. ועתה, כתבו לכם את השירה הזאת ולמדע את בני ישראל שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. עכשיו, מה זה השירה? למה צריך בכלל לעבור לסגנון של שירה? הרי רוב התורה כתובה בסגנון של פרוזה. מדי פעם יש קטעים כאלה שיריים. מה המשמעות של המעבר לשירה?
למתק את הדין.
ההפך. השירה זה דין. יפה, לא, ההפך. כשאני לא יכול להגיד את הדברים בצורה ברורה, אז אני מתחבא בסגנון השירי. איפה מצאנו לראשונה סגנון שירי בתורה? אה? לא.
עלי בעיר
הלולה? מה? הרבה לפני. לפני, מה? למך. יפה, וואו, הבחור הזה תשמע היום. יפה. כתוב, ויומר למך לנשב, עדה וצילה שמען קולי, נשה למך, האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי, כי שבעתיים יהיו קמקיים, ולמך 77. זה סגנון שירי, נכון? מה קרה לו? הוא מנסה לדבר איתן, נכון? אבל זה כמו שמישהו רוצה לדבר עם מישהו, הוא אומר, תשמע, אני רוצה לדבר איתך. נו? כן, כי יש לי משהו להגיד לך. אתה מוכן להקשיב לי? זה כבד, נכון? כלומר, וזה בדיוק מה שלמך עושה. עדה וצילה, שמען קולי. נשלמך, האזנה אמרתי. סימן שהן לא רוצות לשמוע לו. למה הוא לא רוצה לשמוע לו? כי הוא רוצח, נכון? איש הרגתי בפצעי, ילד חבורתי, לא רוצות לדבר איתו. אבל הוא, כדי להתגבר על היעדר התקשורת, הוא עובר לסגנון הלירי, שירי וכדומה. אז כל פעם שיש מידת הדין, כלומר יש תוכן שלא מסוגל לרדת באופן מושלם לעולם הזה, יש שירה. ולכן תמיד השירה מציינת משהו עתידי, השירה החיובית. וזה מה שאמרה דבורה. עורי עורי דבורה, עורי עורי דברי שיר. כלומר להפוך את השיר לדיבור.
אז
אתה
מסתבר
את
העניין שלכים, כי אם זה משהו שאני רוצה שנייה עתידי,
לא, תוכן עתידי הוא דין. תוכן עתידי הוא דין כי הוא מושלם. זה כאלה, אז לכן זה דיני עבורי. לכן, כשמשה עכשיו הולך לתת תוכחה לעם ישראל ולתת להם את המפתח של ההיסטוריה שלהם, זה הופך להיות, זה בא בסגנון שירי. לכן, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. מה?
דין כמו שאני מבין.
לא, 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 זה דין במובן העליון של המילה. לא, לא דין במובן של עשיית דין, אלא זה תוכן שאי אפשר לגעת בו. זה כמו שלמשל יש לך, אני יודע, חומר רדיואקטיבי, או מתח חשמלי גבוה. אתה לא יכול לגעת בזה. זה נקרא דין. אז זה גם כן, מה שאומר משה. מה שאני הולך עכשיו להסביר לכם, זה שירה. באמת אנחנו רואים בשירת האזינו, שמשה עומד להגיד לפני ישראל, שיש פה מבט ייחודי, שזה מתחיל מבריאת העולם ועד תחיית המתים. כלומר, זה, אני חושב שזו השירה היחידה בתנ״ך שמקיפה את כל ההוויה כולה. ולכן אי אפשר לומר את זה במילים של פרוזה. זה מוכרח להיות במילים של שירה. כן.
השירה זה, אפשר להגיד שזה גם לא דווקא דין, מרחסד. כל רצון של העברת מסר כלשהו באופן שקשה להעביר אותו בדיבור.
יש, נעשה חסד עם ישראל שניתנה להם מידת הדין. בסדר.
אני אומר, אני אפשר עד השיר משה. אז עם ישראל רוצים להודות לקדוש ברוך הוא, אז יגידו לו תודה רבה, זה לא...
נכון.
מספיק אי אפשר לבטל את זה ככה.
מסכים. אבל אז יוצא שהשירה, זה יוצא מהשורה. בסדר? ועתה כתבו לכם את השירה. שירה היא באמת נשון שורה גם כן. דברים ישרים, דברים אבסולוטיים לומר. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. יש מה שנקרא סתם מוזיקה, זה בתנ"ך נקרא זמרה. זמרה זה כזה נחמד. אז בתהילים יש שירה וזמרה, יש שני דברים. מזמור שיר, שיר מזמור, נכון? יש כמה ביטויים. דוד המלך נענה, שאומרים חז"ל, על זה שהוא קרא לדברי תורה זמירות, שנאמר זמירות היו לי חוקיך. זאת אומרת שהוא ראה בתורה איזה משהו מאוד אסתטי, מאוד יפה. אז זה ככה, טרח, חטף אותה, בפרץ בעוזה. זמירות היו לי, כתוב שם, וישרנה הפרות. וישרנה שהפרות היו אומרות שירה, ועוד שדוד היה אומר זמרה. והזמרה זה מלשון לזמור, לחתוך, דבר חטוף. זה כמו, אז זה המוזיקה בתור רקע, בתור, כמו מטהר אוויר, שאתה מהלך בתוך סופרמרקט, וברקע יש דנאם, 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 25% הנחה על מוצרי, דנאם, 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 דנאם. כן, זה זמרה. כן? מה? כן. אבל, כן, הבוחר, בשירי זמרה. כלומר, אם יש שירה, אז גם הזמרה מתקדשת. כלומר, האסתטי הוא בעל משמעות אם הוא בא מתוכן פנימי. שירה, שרשרת, משהו שבא ממעמקי הנפש. לכן משה אומר, כתבו לכם את השירה. עכשיו, זה דבר מאוד מוזר. שירה זה לא דבר שכותבים. שירה זה דבר ששרים. מה זה לכתוב שירה? זה לשים את השירה בהקפאה, מה? בסדר, אבל זה לשים את זה בהקפאה. זה דווקא לא להפנים. אם אני רוצה שמישהו יפנים, אז אני מלמד אותו לשיר. אני לא אומר לו לכתוב. הכתיבה זה דווקא חיצוני.
תשתמשו בזה בעתיד.
זאת אומרת, זה בהקפאה. זאת אומרת, התוכן של השירה איננו ניתן להפנמה בינתיים. לכן בינתיים כתבו. כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, זה אחר כך, קודם כל לכתוב. למען תהיה לי השירה הזאת ליד בבני ישראל. עכשיו יש פה, רק להבין מה זה השירה, התורה כולה נקראת שירה. כן? יש הרי מחלוקת פה בין הפוסקים, מה פירוש הביטוי כתבו לכם את השירה, לדעת הרמב״ם, זאת מצווה שכל אחד מישראל יכתוב ספר תורה. מאיפה הוא לקח את זה? שצריך לכתוב ספר תורה, כי הרי כתוב שירה, שירת האזינו. לא, אבל אי אפשר לכתוב את התורה מגילות מגילות, לכן אם כבר צריך לכתוב את האזינו, צריך לכתוב את כל התורה כולה. תחבולה מעניינת, כן? אז מסביר הנציב מוולוז'ין דבר מעניין. שמה ההבדל בין שירה לפרוזה? כשאדם כותב פרוזה, הוא מתכוון, הכוונה שלו, למילים שהוא כותב. למשל, הוא אומר, תקנה לי פלפל שחור במקולת, בבקשה. אני מתכוון, קנה לי פלפל שחור במקולת, בבקשה. לזה אני מתכוון. מה שאין כן, בשירה, כוונתו של המשורר למה שהוא רומז ולא למה שהוא כותב. כלומר, עיקר הכוונה לנרמז ולא לפשט. ולכן עיקר כוונתה של התורה לדרשותיה. לכן כל התורה כולה נקראת שירה. צריך להתייחס אליה כאל שירה. או כמו שהרב קוק היה אומר, כשם שיש חוקים לשירה, כך יש שירה לחוקים. כן, ראיתם פעם עורך דין שמזמר את ספר החוקים? לא נשמע, נכון? אבל הגמרא במסכת מגילה אומרת, כל הקורא בלא שירה, ושונה בלא זמרה, או בלא נעימה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם. כן, כלומר יש אנשים, יודעים, שולחן ערוך, אמר, תח, תח. מה עם השירה של זה? אתה לא יודע לשיר? אז אתה לא יודע. כן, רק שנייה. יש לרב צבי יהודה קוק בהקדמת ספר אורות התורה, הוא מסביר שכל פעם שיש מישהו גדול, מנהיג האומה שנאסף ועומדים להיכנס לארץ, יש התחדשות של כתיבת התורה. הוא אומר, זה קורה שלוש פעמים. זה קורה בהסתלקותו של משה בכניסה לארץ, נכתבת השירה. כתבו לכם. כשנכנסים לארץ בימי עזרא, אז עזרא הסופר משנה את הכתב של התורה, כלומר, ניתנת תורה על ידו, וכאשר נאסף הרב קוק בכניסה לארץ, ניתנת תורתו של הרב קוק. ככה הרב סיודה מסביר בהקדמת אורות התורה. כבוד הרב, בחירה חופשית לכלל, איך יכול להיות בחירה לפרט ולא לכלל? אם יש אפשרות שכל פרט לא יעשה עבודה זרה, אז יש אפשרות שכל הכלל גם לא יעשה עבודה זרה, וזה לא ככה. זאת אומרת שלכמה פרטים אין בחריה. תוכל להסביר לי? יעיין הכבודו, מה שאומר הרמב״ם בפרק שמיני של שמונה פרקים, על השאלה הזאת, שאלה של הבחריה החופשית. טוב, של הכלל ושל הפרט. עד כאן להיום, שלום.